שומעים שזה הארץ.
הארץ השבוע, ליאור קודנר באולפן. אהוד ברק יציג פה עוד מעט את הדרך לסיים את המלחמה בצפון ובדרום, ויענה על השאלה איך ישראל צריכה להגיב לתקיפה האיראנית. דיברנו על מה צריכים לעשות עכשיו גנץ, אייזנקוט וגם בוז'י הרצוג, איך ישראל יכולה לצאת מהמצב הקשה בתולדותיה, ולמה למרות הכל הוא נשאר אופטימי.
מדינת ישראל עמדה הלילה בהתקפה של מאות טילים וכלי טייס בלתי מאוישים. צה"ל בלם את ההתקפה הזאת בצורה מרשימה ביותר.
מדינת ישראל חזקה, צה"ל חזק, הציבור חזק. קבעתי עיקרון ברור. מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו.
אהוד ברק, שלום.
שלום וברכה.
ראש הממשלה לשעבר, שר הביטחון, גם רמטכ"ל לשעבר. אז יש לנו כרגע חמש זירות פתוחות. יש לנו את המלחמה בעזה, יש את המלחמה בצפון, יש את החות'ים בדרום, גם שטחי יהודה ושומרון שסוערים בימים האחרונים, וכמובן יש את הזירה האיראנית. אם אתה צריך למפות, מה הזירה הכי משמעותית כרגע?
אני לא חושב שקל לענות על זה, כי זה לפי דעתי זירה אחת. בתוך הזירה יש דברים קצת פחות חשובים, החוטים קצת פחות חשובים, ובשלב הזה גם הרמה של הטרור בתוך יהודה ושומרון היא פחות חשובה. אבל שלושת הדברים המרכזיים מבחינת הזירות, עזה לא נגמרה. אנחנו שישה חודשים לתוך העניין, ונגיע לזה אחר כך, זה רחוק מאוד מכפס על הניצחון, בכלל הניצחון המוחלט. החזבאללה מתנהל החיכוך איתה מתנהל ברמה שתעצום את העיניים רגע ותוריד מהתמונה את האיראנים ואת עזה, זה הייתה עילה למלחמה כוללת כבר מזמן. והפוטנציאל להפוך את זה למלחמה כוללת הוא קיים והוא במרחק נגיעה. האיראנים הם דבר שנכנס אחרון לתמונה, הוא כאילו הכי חשוב כי הם המקור של העניין, והוא הכי פחות חשוב בעיניי בסדר עדיפויות, בעיקר לאור התוצאה של מה שקרה בצעי שבת. קרו שני דברים במקביל, גם התוצאה הפיזית, שהמתקפה נכשלה באופן מזהיר, אפשר לקרוא זה ככה, וגם אם הספירה המדויקת הרי שרק 90% מהטילים ירדו, לא 99, זה הישג חסר תקדים מול התקפה חסרת תקדים.
גם את הקואליציה הבינלאומית בטח תזכר.
בדיוק. והממד השני הוא ההתגבשות לנגד עינינו של קואליציה שפועלת. בדרך כלל יותר קל לסדר קואליציה בחדרי דיונים שכושלות במבחן הביצוע. פה יש קואליציה שהוכנה בזהירות, זה התחיל בממשלה של, חושב, של בנט, עם גנץ כשר ביטחון, המידליסט אייר דיפנס, הרעיון הזה להכניס את כולם, לחבר את כולם לסנטקום, לפיקוד האמריקאי, ולתאם את ההגנה האווירית ביחד, ופתאום אנחנו רואים ממש נגד עינינו, צץ שיתוף פעולה מדהים, שגם פותח פתח להמשך שיתוף פעולה צבאי וגם למדיני. אז יש פה אוסף של דברים. אני חושב שהכי חשוב הוא להסתכל על התמונה הכוללת, להתנתק או לצאת מהשיתוק האסטרטגי שלוקה בו נתניהו מהיום הראשון של המלחמה הזאת, והוא נדבק בו חלק גדול מההחלטות של הקבינט, לצאת מהשיתוק הזה, להסתכל על התמונה כולה, לספור עד 10, לחשוב, להסיק מסקנות מהמחשבה הזאת, לא רק איזה סלוגנים או איזה הצהרות חלולות צריך לתת, אלא מה צריך לעשות ולהתארגן לפי הדבר הזה. אני חושב שזה משימה, אני מקווה שעוסקים בימים האלה.
אתה באמת אוהב לדבר על אסטרטגיה, אז אם מסתכלים על התמונה הגדולה, מה צריך לעשות? אם עכשיו אתה בכיסא, מה אתה עושה?
אני אתחיל מהסוף כאילו, לפי דעתי ישראל בהחלט צריכה להגיב וגם תגיב על מה שקרה עם איראן.
אין ספק, משהו צריך לקרות, אי אפשר להבליג.
נכון.
למה?
אבל משום שאנחנו רואים במזרח תיכון, אני אגיד בדרך השלילה, אילו היינו חיים בסקנדינביה, לא היה צריך להגיב. ואילו היינו חיים בערב אירופה או בצפון אמריקה, לא צריך להגיב.
ואין פה חשש כמו שהייתה לנו דיסקלקולציה לגבי התגובה האיראנית לאותו חיסול בדמשק, שגם הפעם אנחנו נגיב, הם יגיבו, אנחנו נגיב, הם יגיבו, יהיה פה מלחמה כוללת.
ברור שכן, ולכן כשמסתכלים על הכל צריך להגיב, וישראל בטח תגיב, אבל צריך להגיב אחרי שחושבים. מסתכלים על התמונה הכוללת, בראש קר, בשיקול דעת, מגייסים את מה שנקרא סבלנות אסטרטגית, ומחליטים איך, מתי, באיזה צורה, באיזה מקום, באיזה אופן לפעול. כאשר המטרה העליונה היא למנוע מהתגובה שלנו, להפוך לנקודת התחלה, להידרדרות לאימות אזורי כולל.
שמה זה אומר? משהו קטן צריך לעשות, לא בתוך שטח איראן? מה היית עושה?
אני לא אגיד מה הייתי עושה, עכשיו זה יהיה לא חכם לפרוס מערכת השיקולים.
כי האיראנים מקשיבים?
האיראנים מקשיבים בטוח, ואני לא חושב שזה נכון לדבר על פרטים, אבל יש פה, בדיוק בגלל מה שהזכרת, היות ואנחנו מערכת עם אותם אנשים, עמוסים עוד יותר, חלקם ברגשי אושמה, וחלקם ביצורי מצפון על מה שקרה, על הכישלונות הקודמים, שנכשלה פעמיים בתוך חצי שנה הזאת.
גם שבעה באוקטובר וגם הערכה איראנית.
גם
שבעה
באוקטובר וגם באחד באפריל. נכשלה בדיוק בהערכת השאלה מה הולך לעשות האויב. וקריטי מאוד שהיא לא תשגה פעם שלישית. והמסקנה המעשית היחידה שאני כן רוצה לומר עליה, היא שצריך לקחת שולי ביטחון גבוהים, רחבים, מעבר להערכה של מה סביר. כי משום שגם אם בסבירות נמוכה זה הולך להביא לימוד כולל עם האיראנים, או אם זה פה הולך בסבירות נמוכה להביא להתרחבות לימוד כולל עם החזבאללה, אז זה שגיאה לעשות את זה. ולכן מזה נובע איזה מין אופי יהיה לפעולה. ואני אומר את זה כי אני שומע אנשים, כולל ברעיונות בתקשורת בארץ, בשיח של הפרשנים, שאומרים, רגע, על מה אנחנו מדברים? יש פה בעצם הזדמנות. איראן לא נתנה לנו אף פעם הזדמנות, חוץ מההתעסקות עם מחבלים פה ושם, עם איזה ארגון טרור קטן, עם החזבאללה שזה צבא של טרור, נתנו לנו פתאום הזדמנות זהב, וזה הזמן לחסל את איראן, לחסל את הזה, למחוק אותם, למחוק את היכולות הגרעיניות, העתידיות, למחוק את היכולות צבאיות.
גם אתה סביב 2015 היית בעד תקיפה באיראן, אחר כך שינית את דעתך.
נכון, אז דבר איתי עוד פעם ב-2034 ונדון על מה שהיה ב-2015.
מבחינת זה שההתיישנות?
זה לא התיישנות, זה מציאות אחרת לגמרי, וכל מציאות צריך להחליט לפי המציאות. אחת החולשות של הממשלה הזאת, שהיא דנה לפי, אפילו לא על מציאות, היא לא מתכתבת עם המציאות, היא מתכתבת עם שני דברים, עם תפיסות אידיאולוגיות מאובנות, שגם הם לא משוחחות עם המציאות עליהם, זה קולות ששומעים מהשמיים, ועם פרקטיקה של הישרדות שלטונית, שהיא צורך פוליטי, פרטי, אישי, של ראש הממשלה, אין שום קשר לביטחון ישראל. ולכן, אני אומר, צריך להסתכל מה זה סדר עדיפויות, כשרואים את הדבר הבא. מלחמה אזורית כוללת, כאשר עזה לא נגמרה, כאמור, למי שמדבר אמת, לא למי שמשקר אותנו שהניצחון המוחלט הוא כפסע מאיתנו. עזה לא נגמרה, יהודה ושומרון לא התחיל עוד למרות שיש פה ושם אירועים ונהרגים אנשים. בחזבאללה, כפי שאמרתי, זה אירוע שמזמן היה נפח למלחמה כולל בתנאים רגילים, והוא עוד לא שם. ואיראן, ראש המייה התקפה, והיא נכשלה, לא לשכוח, היא נכשלה באופן מזהיר, ולכן זה לא חיוני לעשות שום דבר, לא מחר בבוקר ולא בסוף חול המועד, וגם אם ידחו את זה בשלושה חודשים, לא קרה שום דבר, ויעשו אז פעולה שמתאימה לאז, אפילו לא ליום. לכן, מה שצריך לחשוב הוא ככה, החלום הזה, החלום הרטוב של כל אויבינו, הוא לסגור את טבעת האש מסביב לישראל.
שזה עוד לא קרה?
שזה עוד לא קרה, זה לא קרה בהיקף מלא, זה קורה בהיקף חלקי. בינתיים זה לא צלח, חלום עוד יותר עטוב של אלה הפרוקסיס שנמצאים פה, זה שאיראן תצטרף לזה גם, או תמצא עצמן נכפת להצטרף. ולכן, היות וזה החלום הרטוב של אויבינו, אז כנראה, בלי בחינה מעמיקה, זה צריך להיות דבר שאנחנו לא צריכים לרצות אותו, ובצדק.
אז מה אנחנו כן עושים עכשיו במלחמה בעזה?
אנחנו צריכים לזהות מה הדבר הכי חשוב ומה הדבר הכי דחוף. הדבר הכי חשוב ודחוף כרגע הוא שחרור החטופים. והסיבה לזה היא פשוטה. בניגוד למה שמשקרים אותנו, או מנסים לרמות אותנו, שאנחנו כבר די הרבה זמן כפסע מהניצחון המוחלט, זה לא המצב. אם רוצים לעשות פעולה ברפיח, אז ייקח חודש או שישה שבועות לפנות, רק לפנות את התושבים באופן מתאים להתחיל פעולה, שלא תיגמר בפעם נוספת איזה משבר של אזרחים שנרגים. לחילופין, אפשר לפנות אותם רק חלקית, אז ייקח שלושה שבועות, אבל אז הפעולה עצמה תהיה הרבה יותר איטית, כי יהיו קטעי פינוי כזה לכל אורכה, כל פעם להזיז אנשים במקום זה יעצור.
זה הדיבור כרגע על רובעים, לטפל כל פעם ברובע אחר.
נכון, זה כאילו, אני אקח פחות זמן, אבל זה יאריך מאוד את הפעולה. גם כשהכל מתפנה, אם אנחנו לוקחים וגוזרים השערה על כמה זמן זה ייקח, ממה שקרה למשל בחאן יונס, אז לטפל ברפיח גם אם מצליחים להזיז משם את התושבים, יכול לקחת 3 חודשים, 4 חודשים, 5 חודשים, אתה לא יכול לדעת. ולכן, כשאתה חושב על זה, שאנחנו הפעם הבאה ניתקל בעניין החטופים, כאשר יעברו עוד 4 חודשים, אנחנו, לא יהיה לנו חטופים, היום כבר, ספק אם אנחנו עם הרבה יותר ממחצית מה-133 חטופים שם שעדיין בחיים. והגופות שלהם יהיו גם כן בעיה לא פשוטה. אבל אם נחכה 4 חודשים, הנחת עבודה שלי, ואני לא חושב שמישהו יכול לסתור אותה ברצינות, גם אפשר לדעת אותה בוודאות, אם נחכה עוד 4 חודשים, נקבלת כמעט את כולם בארונות. הדבר הזה עולה לכדי איזה כשל, לא רק מבצעי ומדיני וצבאי, זה כשל מוסרי שיהיה מודבק למצח של כל מי שנטל בו חלק, וישב כמועקה לחברה הישראלית כולה לדורות, לא לימים. משום שהאנשים האלה, אם אנחנו נמצא אותם שאחרי שהם הופקרו, אין לזה שם אחר, הם לא שבועי מלחמה, אנחנו מלחמות, שובים את כל צד לצד שני אנשים, שחררים אותם בסוף. זה לא שבועי מלחמה, זה אנשים שהופקרו במיטותיהם בשביעי באוקטובר. אם אנחנו עכשיו נגיע לתוצאה דה פקטו שפירושה שישראל מפקירה אותם, אין לזה שם אחר הפעם, מפקירה אותם למוות על המזבח של הריסת הגדוד ה-23, מספר 23 ברפיח, או הגדוד מספר 21 באיזה מחנה פליטים במרכז הרצועה, זה, אני לא יכול להגיד פשע נגד האנושות, זה פשע נגד החברה הישראלית ונגד עם ישראל.
זה לא מה שעשו עד עכשיו? ומי הסרבן של העסקה? נתניהו או סינואר לדענך?
לפי דעתי מה שקרה זה ניהול, אני לא יכול לקרוא לו חובבני, כי חובבני מניח שהחובב לא יודע פשוט לעשות רכת. זה ניהול...
זה בכוונה, אתה לא יכול להגיד שזה לא בכוונה.
לא נכון של המסע ומתן מראשיתו. אנשים מתוך הצוותים של המסע ומתן, אפשר היה לשמוע את זה בקולות מעוותים בתוכנית של עובדה, אבל גם מי שנמצא קצת בקשר איתם, שומע יותר בזה.
שנתניהו לא נתן להם מנדט.
הם חוזרים ואומרים שלא ניתנה להם ההזדמנות לעשות עסקה. עכשיו אני אומר לך, כמי שיצא לו לראות עוד מעליית רבין את עסקת ג'יבריל, וכל עסקות החמורות מאוד שקרו. הדרך הנכונה לטפל בעסקה הזאת הייתה לקחת את 3 האנשים האלה. הם רציניים מאוד. לא פעם אמרו לנו, מה אתם דואגים? הרי מה שביבי מנחה או נתניהו מנחה, הוא מנחה את זה ומסכימים לזה גם דדי ברנע ורונן בר וניצן. אבל הרי אם הם מסכימים לזה, אז מה יש לך להגביל אותם? הם אנשים רציניים מאוד, אני מכיר את 3. הם אנשים רציניים מאוד, לא פחות רציניים מראש הממשלה. אני אגיד בזהירות המתחייבת, לא פחות רציניים. ולכן מה שהם היו צריכים לקבל זה מנדט ללכת לשם. עוד בסיבוב של פריז, או בסיבוב, כל אחד מהסיבובים הקודמים. עם מנדט להביא מהדיונים את העסקה הטובה ביותר שהם מסוגלים להשיג.
ולמה הם לא קיבלו מנדט כזה?
במצב שנקרא עד רפרנדום בלשות המשפטנים, קרי, הם מביאים את העסקה הכי טובה שהם יכולים להשיג, והממשלה מחליטה האם לקבל אותה או לא. את הדבר הזה נתניהו לא עשה. מדוע? משום שהוא מבין שאם הוא נותן מנדט כזה לאנשים רציניים יצירתיים, הם בעצמם יודעים להעריך עד כמה שווה להביא עוד 40 חטופים, עוד 70 חטופים, או 90 חטופים, גם במחיר דחיית העיסוק בגדוד ה-24 לעוד 0.5 שנה, והם יביאו את העסקה הכי טובה, והממשלה לא תרצה, היא לא תאשר את זה. זה זכותה תמיד. והדבר הזה, העובדה שהוא לא נעשה, הוא גם כחוסר אחריות. עכשיו אנשים שואלים, תגיד, נתניהו לא רוצה שחטופים? אני בטוח שהוא רוצה שחטופים יחזרו.
פעם שנייה אתה נותן לו קרדיט פה.
אני נותן קרדיט כל דבר שנראה לי אמיתי. אני בטוח שהוא רוצה שחטופים יחזרו, אבל מתנגשים אצלו, הרצון הזה מתנגש ברצונות אחרים. וכשהוא נתקל, הרצון הזה נתקל בצעדים שנדרשים כדי לממש אותו, כדי לא לתת סיכוי, והצעדים האלה מאיימים על דבר אחר, למשל על הרצון להישאר בשלטון. או על הרצון לא לחשף למצב שצמד משיחיים, גזענים, בן גביר וסמוטריץ' פתאום מתחילים להרהר או לעשות צעדי יציאה ממשלה. אז הוא מקופף את הרצון לראות את החטופים לטובת הרצון להישאר בשלטון. עכשיו גם את זה הוא עושה בלי שום דיסוננס קוגניטיבי. בעיניו הוא יודע, פרש איך שאתה רוצה את המילה הזאת, יודע בהקשר הזה, שהוא היחידי שיכול להציל את מדינת ישראל מהפלונטר העמוק הזה שנתקן אותו. והוא היחידי שהוא יכול להושיע אותה מזה, אז הוא חייב להיות שם, הוא חייב לדאוג להמשיך להיות שם, שכן אם הוא יעשה את השגיאה הזאת, תוצאה ממנו לא יהיה, כולנו ניפול לתהום.
הוא אמר בחירות זה ניצחון לחמאס.
אמר, אוטר גיזוק, אומרים ביידיש, מפיש גומרוק על הלכלה, אומרים בערבית.
תרגם לנו.
זה, אין מחס על מילים, זה אמרה ערבית. אז הוא אמר, אבל זה האיש גם שאמר, אני זוכר אותו עומד ואומר, בהקשר במקרה לראש ממשלה אחר, אהוד אולמרט ב-2006-2007, הוא אומר, להגיד לנו שמי שכשל בסוגריים, 7 באוקטובר, זה לא כשל של אולמרט או של בנט.
נתניהו גם אומר שלא שלו.
כן. מי שכשל לא יכול להיות מי שיתקן. לומר לנו שהוא יכול להיות, זה אמירה צינית, שהיא דומה לאמירה שהכוונית של הטיטניק, אילו הוא שרד, היה צריך לתת לו את הפיקוד על האונייה הבאה. והוא סיכם את זה אפילו במשפט יפה, הוא אמר, חיי אומה אינם מסע הישרדות אישית של ראש ממשלה. לא צריך יותר ממש לצטט אותו, אין מי שמנסח את הדברים יותר טוב, ואני חושב שזה התמונה גבי החטופים.
וסינואר, רוצה עסקה או שטוב לו שם במנהרה?
סינואר נהנה ממצב שבעיניו משתפר. ולכן פעם נוספת, השיתוק האסטרטגי של נתניהו בעקבותיו של הקבינט, שרמז עליו במילים עדינות, מנומסות, גדי איינקוט במכתב שכתב לחבריו בקבינט, ודיבר עליו בצורה הרבה יותר בוטה, נדב הרגמה, לפני כמה שבועות, תוכנית טלוויזיה. השיתוק האסטרטגי הזה, הוא זה שמעניק כל הזמן מתנה בלתי נגמרת לסינואר. כי במקום להשתמש, ברשת השיתוק, אתה לא נוקט בצעדים שאמורים ליצור באמת את הלחץ. אתה משתמש בסיסמאות. הלחץ שהוא ישמע את הצבא, ואנחנו הגענו לבית שלו, אנחנו הגענו לזחלים של הדיניינים, או של הטנקים הם מעלה, ועוד מעט הוא יגמור, ויש לו ברירה או קנייה או מוות. כל ההתלהמות הזאת, גם ההתייהרות, שאנחנו בעצם הולכים להרוג אותו. אחר כך, אתה צריך להזדרז ולהחזיר לנו את החטופים ולהסכים לעסקה, כי אנחנו מיד אחר כך צריכים להרוג ולחסל אותך. הכל זה דיבורים, מה זה? זה מעודד אותו לעשות חטיפה או לעשות מסע ומתן אפקטיבי או לא לעשות. קורה דבר שהישגי, כתוצאה מהשיתוק האסטרטגי, כתוצאה מחוסר הדיון על מה רוצים ביום שאחרי, לאן רוצים להגיע, אין מהלך צבאי בתנאים כמו של מה שקורה פה במזרח התיכון, שאפשר לקיים אותו ולהצליח בו, אם אתה לא יודע לאן אתה רוצה להגיע. זה כמו המאמר הרומי העתיק, אם אתה לא יודע לאיזה נמל אתה רוצה להגיע, שום רוח לא תביא אותך לשם. יש גם מקבילה של זה באליזה ברטפלות, אני לא רוצה לצטט.
נתניהו אבל יודע לאיפה הוא רוצה להגיע, הוא רוצה לשרוד. זה אמרת.
לא, לא, הוא גם רוצה שלא יהיה פה, שהוא, נכון, הוא רוצה לשרוד.
שלא תהיה
גם
ועדת חקירה, שהכל יהיה בסדר, שהוא ימשיך.
ועדת חקירה דווקא הוא מסכים, כי זה ייקח עוד 6 שנים, ועד
וילך
עד
לצבא.
והוא ינסה להשאים אחרים, לא חושב. לא חושב שזה מטריד. הוא מטריד אותו המצב שזה
הפוליטיקה, והסקרים.
הפוליטיקה והכל יכול, זה גם שרידותו, אבל זה גם דרכו, כל מורשתו פה מתפרקת לנגד עיניו, בגלל הדבר הזה. אז אני חושב ש השיתוק הזה האסטרטגי הביא אותנו למצב שכאשר אנחנו מגיעים לזה שאוגדת 78 יוצאת מעזה, במקום שזה ישמש שיפ, אתה יכול לקרוא לזה, במסע ומתן עם החזבאללה, והשתמשו לזה כמנוף, אנחנו נצא אם יש עסקת חטופים. זה מתבזבז על שיחת נזיפה של נתניהו, שמקבל את הנזיפה מביידן, במקום להיות חלק מהמסע ומתן. כאשר שילוש כמות העסקה ההומניטרית, מטעם ממשלה שאמרה, לא תגיע כפית של סוכר וליטר של דלק, ושמענו את זה עד עייפה. שוב פעם, את השקר השימושי הזה, שמשתמשים בו למשהו, זה לא שקר כי הוא רוצה להתעלל בכלל, זה שקר כי הוא רוצה להשיג מטרה. אז אתה לא יכול להשתמש בדבר הזה, וכך הלאה, כאשר ההישגים מתמסמסים, כאשר אתה צריך לחזור לבית חולים שיפה, ולהרוג שם עשרות מחבלים, ולתפוס מאות מחבלים, חודשיים אחרי שגמרת לחסל את בית שיפה, וכאשר הגדודים מתחילים להתארגן מחדש, מתוך המחילות והחפירות, במקומות שכבר היינו לפני כמה חודשים, כי לא דאגנו שיהיה למי להעביר את זה, למרות שהיה הכל כתוב על הקיר, וחלק מהאנשים הזכירו את זה, ביום הראשון, בשבוע הראשון של המלחמה. אז נתניהו, במו ידיו, בהיסוס, גמגום, חוסר יכולת להחליט, משמיד בהדרגה את יכולתנו להתמודד.
ולהגיע עכשיו לעסקה כוללת
סינואר הוא איש רע. זה לא סוד, הוא איש רע, מנובל, אכזרי, אטום וכן, הוא לא טיפש. והוא קורא לא רע את מה שקורה מולו, וברגע שהמצב משתפר והולך מבחינתו, אז הוא נהיה פחות פתוח לעסקה. המחשבה שאם אנחנו רק נחנוק את הגדוד ה-23, אז ברור ש... סינבור, תגיד, פירקו לי לא רק 18 גדודים, עכשיו 23 גדודים. זה
אז היית מסכים לסוף המלחמה? לא, זה לא נראה כמו ישראל מניפה דגל לבן וכל האסטרטגיה של ישראל ברמה האויבים שלנו מפחדים מאיתנו. הלכה?
אחרי מה שקרה בשביעי באוקטובר, וכאשר אחרי 6 חודשים, 7 חודשים, אתה עוד לא משיג את מטרות המלחמה, וכפי שאמרנו, הפסע הזה יכול להיות עוד חצי שנה, אז משהו לקוי באיך שניגשת למלחמה, ואיך התחלת המלחמה, אני לא רוצה אפילו לראות כל הספקולציה מאחורה. מה היה קורה למשל אם היו שמים כיעד ראשון עם כל 30 צוותים חטיבתיים, להסתער בו זמנית, כולל על רפיח וציר כפזה, על כל המקומות ביחד. אז את מיטוט השלטון, קרי את היכולת לטפל באזרחים, להביא הספקה לבית החולים, להביא אוכל חלב לילדים, אוכל למבוגרים, לקבות מיסים, לקחת, לשלם, להביא, לשמור סדר אזרחי, את כל זה, את היכולות האלה שחמאס אפשר למוטט גם בשלושה חודשים.
אבל זה אשמת הצבא.
אבל לא, זה אשמת הדרג מדיני שלא דן על המשמעות האסטרטגית של המציאות. דרג מדיני שלא מסוגל להגיד לעצמו את ששת הדברים שאני אגיד עכשיו. אחד, מהות הבעיה. ישראל לא יכולה להרשות לעצמה שהחמאס ישלוט בעזה, ושהחמאס יוכל לאיים על ישראל מעזה. נקודה, מוסכם. הדבר השני, למדינת ישראל אין עניין להישאר בעזה לאורך זמן. כבר ניסינו את זה בשנות דור, ושרון נביא ההתיישבות בעזה עוד כשהוא היה במדים, ואחר כך בחיים אזרחיים, הוא זה שהחליט שחייבים לפרק את ההתנחלויות, לקחת משם את הבתי כנסת, את הבתי כברות, ולצאת משם כי זה לא טוב לישראל.
ובימין לא אומרים שזו הייתה טעות כמובן.
כל אחד יכול, אין, בחיים לוקחים דרך אחת, וכל יותר הדרכים זה אין סוף, והדילמה הפילוסופית כמעט של הדרך שלא נבחרה, היא בטח מוכרת לך. זה כמו ההערה שלך אתמול, זה לא ממקרה, כשנתניהו יגיע לתחתית הבור, שהוא מוביל אותנו אליו, אז הוא יאשים את שמעון פרץ, וכולם יהיו אשמים,
חוץ מהם. כי הם כבר לא יוכלו לענות.
כן, אז אני אומר, אני רוצה כן לחזור על זה. מה שנדרש היה מראש, למשל, אני אומר לתקוף את כל המקומות ביחד, למוטט בשלושה חודשים את היכולות השלטוניות, כשיודעים מראש, הרמטכ"ל אמר את זה מראש. תדעו לכם, יכולות שלטוניות, אנחנו באמצע כל מחנה פליטים או עיר, עם בין חטיבה לארבע חטיבות, אז אין יכולת שלטונית לחמאס. אבל מיטוט וחיסול כל היכולות הצבאיות יכולות לקחת חודשים ארוכים או שנה, הוא אמר את זה ביום הראשון.
שנתיים, אפילו אמר שנתיים.
ואז הנהגה אסטרטגית שמכנס, שלא מבינה שיש לה פה שלושה שעונים, שמתקתקים בקצב שונה, וזה אחריות שלהם, של קבינט המלחמה ושל העומד בראשו, לתאם את השעונים האלה. שעון אחד זה לקדימציה הבינלאומית, אנחנו יודעים מהניסיון, לא צריך לנחש. אנחנו תוך שבועיים שלושה מאבדים את הדת ציבורים בעולם החופשי, תוך עוד שבועיים שלושה אנחנו מאבדים את תעדת הממשלות חוץ מאחת, בדרך כלל בצפון אמריקה, ותוך שלושה חודשים נאבד גם את הלגיטימציה אצלם. ולכן צריך להראות מה אפשר להספיק בשלושה חודשים. אז אתה רואה ישר שאת מיטוט היכולות השלטוניות אפשר להשלים בשלושה חודשים, אבל היכולות הצבאיות זה שנה. אז אתה אומר, אוקיי, אז אם ככה הבעיות ואנחנו לא רוצים להישאר שם, ויש שם הפלסטינאים, אתה לא יכול להביא נורווגים בשביל לחיים, אתה צריך להביא אלה שהם פלסטינאים, אז אנחנו צריכים כוח שיכול קודם כל לקחת את זה מאיתנו, ושהחמאס לא יעיז לראות עליו. בחודש הראשון היה אפשר לבנות כוח כזה בין ערבי, שיהיה בנוי ממצרים ואמירתים וירדנים וכן הלאה, שהוא לוקח את זה מאיתנו לתקופת ביניים קצרה, לשישה חודשים, שנה, לא יודע אם צריך הערכה, ובשישה חודשים האלה הוא מביא רשות פלסטינית משופרת ומחוזקת, ומביא אותה בהדרגה לרצועה. אז כל הדברים לא נעשו.
אז מה עכשיו?
עכשיו צריך לשים בראש סדר הקדימויות, לא רק עדיפויות החטופים. יכול להיות שזה אומר שהולך להיות הפסקת אש כתוצאה מזה לתקופה מסוימת.
בטוח אומר את זה.
שישה שבועות או שלושה חודשים.
אם הצד השני רוצה עסקה, שזה גם שאלה שאנחנו לא מצליחים לענות עליה.
נכון, אבל אנחנו עד שלא נעשה את מה שאמרתי קודם. שלח לשם את שלושת האנשים האלה, שהם יחזרו ויגידו. אם הם יחזרו ויגידו שאי אפשר לעשות עסקה, אני אמין שאין עסקה. אני לא מקבל כל דבר שקרה תחת ההנחיות של נתניהו. אני אומר לכם יותר מזה, הוא לפעמים חורג מסמכותו. הוא יכול באמת, מנוחות הקבינט מלחמה, להנחות את הצוות. הוא לא יכול, בלי לחרוג מסמכותו, ללחוש אחר כך באוזני דדי ברנע, תראה, מה שאמרנו זה לא מה שאני מתכוון. אתה תוריד מהדברים האלה, את א', ב', ג' וד', אל תעלה את הדברים האלה, ואל תספר את זה לחברים שלך.
הפער הבלתי נסבל בין האמירות והנרטיבים שמנסים לייצר תקשורתית וציבורית, לבין המעשים בפועל. יש פער עצום, וקשה לחיות איתו.
כשאומרים לנו כל השנים, ממשלת ישראל תעשה הכל.
אני לא עושה.
ואולי זה לא תלוי בה.
אני חושב שהיא גם לא עושה את כל מה שתלוי בה.
וזו לא אחריות גם של דדי ברנע לדפוק על השולחן או אפילו לצאת לתקשורת ולהגיד אי אפשר להתנהל ככה? לא לצאת לאילנה דיין ולדבר בלי שמות.
הוא לא דיבר.
אנחנו לא יודעים אם זה הוא או לא.
זה כמובן לא הוא. הוא לא יכול. הם לא יכולים.
למה אין איזה קו אדום שנתניהו חוצה שאנשים האלה צריכים להתייצב נגדו? גם הרמטכ"ל אגב.
מה זה קו אדום? תיאורטית יש קו אדום. אם אומרים לאסוף תינוקות בעזה ולשרוף אותם חיים, אז זה קו אדום, צריך להגיד לא. זה לא יכול לתת פקודות בלתי חוקיות בעלית. אבל אם הוא אומר לו, אני מנחה אותך, הוא מורה לך, הוא כפוף לו. הוא כפוף לו, זה ככה, זה לא דדי ראש הממשלה וביבי ראש הממשלה, זה להפך. אז הוא לא יכול, הוא לא יכול לכל דבר, בעיקר שהם מוחלשים היום. אנשים האלה שבזמנו, הרבה אנשים פינטזו על זה, יבואו ראש המוסד, רמטכ"ל, ראש מוסד, ראש שב"כ, יועץ משפטית, ויגידו לו עד כאן. אין לנו את מה שהאמריקאים קוראים התיקון 25 באמריקה, אם הנשיא הנבחר, הוא נבחר שם אישית, אצלנו הוא לא נבחר אישית, מתחיל לזרוק צלחות בזמן ישיבות על חברי הקבינט, או מורה לרמטכ"ל שלו, או לאחד המפקדים, להכין נשק גרעיני לשיגור בלי שום סיבה. בארצות הברית יש תהליך מוגדר, הוא כתוב, לא השתמשו בו אף פעם 250 שנה, אבל כתוב בדיוק.
טוב, גם בישראל נתניהו עכשיו ניסה את הנבצרות בדיוק לכיוון השני, אבל נגיע לזה עוד.
מה צריך לעשות כדי להפסיק את השיגעון? והרמטכ"ל האמריקאי האחרון, מילי, הגיע למצב שהוא מהרהר.
היה קרוב לזה, כן. לכן טראמפ עכשיו רוצה לקלוט אותו.
אצלנו אין שום דבר כזה, אין גם חוקה, אין כלום, זה נוגע להפיכה המשטרית. במצב שהם לא יכולים, הם מוחלשים מאוד, הם נושאים בעצמם באחריות כבדה מאוד לחלקים מתוך מה שקרה, הם מבינים שגם הם צריכים להתפטר, הם לא מרגישים את עמדת הכוח המוסרית. מי שכן היה יכול לעשות את זה, זה גדי איזנקוט וגנץ.
כדי שנשמור על האחדות ונצליח במשימות שניצבות בפנינו, הציבור חייב לדעת שבקרוב נחזור ונבקש את אמונו. שלא נתעלם מאסון השבעה באוקטובר ומה שקדם לו. לכן, עלינו להגיע לתאריך בחירות מוסכם במהלך חודש ספטמבר, אם תרצו לקראת שנה למלחמה.
והם צריכים לעשות את זה עכשיו? קודם היית בעד שהם ישבו בממשלה, אגב.
אני, כשמדוע, אני משנה את כל הזמן דעתי, אפילו במרווחים קטנים מתשע שנים או עשר שנים שאתה שואל אותי.
פה אנחנו בסיפורים של שבועות או ימים אפילו.
כן, כן, כאשר משתנה המציאות. לפעמים המציאות בעניין מסוים משתנה תוך ימים או תוך שבועות, ורע מאוד אם אי אפשר לשנות את העמדות.
אז עכשיו שנייה לפני פסח, מה צריך לעשות?
אני אומר לך, רגע, שאלת כבר שאלה, עכשיו לא, זה יישאר אצל המאזינים.
אני מחדד לך את הלוח זמנים.
אתה חד מספיק. כשהם נכנסו, אמרתי להם, תראו, אתם נכנסים בתחושה אמיתית של חירום, שאתם הולכים להציל משהו, שנותנים תחת לאלוקה ובו זמנית לסתום את החור בסכר, אפילו באצבע שלכם. ואני מאמין לכם שזה אמיתי. אבל אתם מהר מאוד תגלו שאתם לא נושאי אלוקה לנושאי הפריון. אתם בהמשך תהפכו לקישוט שימושי על הקיר, ובסוף תמצאו אתכם שעירים לזזל. עכשיו, לפי דעתי, הם בדיוק צועדים במסלול הזה שתיארתי. הם עכשיו איפשהו בין נושא הפריון לקישוט שימושי על הקיר, שמתעלמים מהם פשוט, הוא כבר מתעלם מהם בהרבה מאוד דברים. ואני חוזר ואומר, זה לא בסמכותו. זה אמרתי להם בהתחלה. אחר כך היה שלב שחשבתי שאם זה לא הולך, צריך פשוט לקום, לצאת לממשלה, לפי דעתי גם הם חשבו. לפי דעתי היה להם יותר משתיים, שלוש פעמים שהם קבעו לעצמם תאריך, אבל כשהם התקבעו הם ראו שאי אפשר לעשות. למה אי אפשר לעשות? הם שני אנשי צבא. הם שני פיקדו על הצבא. קשה להם מאוד, גם אם אומרים, בהתחלה היו 50,000 לוחמים בתוך עזה, ועכשיו יש רק 30, אני קצת מזכיר את אברהם אבינו מדבר עם אלוהים על סדום. אז עכשיו, ה-15,000, הם לא מספיק חשובים כדי שאנחנו נשאר פה ונמנע החלטות מופקרות, ואני יכול להבין אותם. אז אמרתי, אז תעשו דבר אחר, חריג. תישארו בממשלה, אבל לא תישארו בממשלה בתור הצדקה. תגידו, אנחנו נשארים פה. המצב הוא חוסר אחריות מוחלט, הפקרות. לתרגם ללשון בני אדם, לא ליודעי חן את המכתב.
גנץ אמר משהו לא בדיוק במילים שלך, אבל אייזן, רמז.
אייזן כתב לקולגות, כמו שכותבים בין קולגות בתוך מלחמה. אבל דבר אחר לגמרי, לספר את זה לציבור, שכל אזרח יבין איזה מצב אקוטי מתקיים שם. יעמדו בפנים, יאמרו, אנחנו פה רק בגלל הצורך למנוע דברים יותר חמורים, ואנחנו פה, אבל מפה אנחנו קוראים, אנחנו אומרים לכם, קבינט המלחמה מנוהל באופן מופקר, שמתעלם מכל דבר אסטרטגי. לא מקבלים החלטות אסטרטגיות, דוחים אותם, אנחנו נשלם על זה את המחיר, אנחנו כבר משלמים את המחיר.
איזנקוט כבר אמר את זה, דורש... במסמך שלו גנץ קרא לבחירות, סליחה, זה הם כבר עשו, מה עכשיו אבל?
קריאה אחרת לגמרי. אם אתה רוצה לדעת איך, אז אני אעזר בדמיון המודרך שלך.
כן, תן להם הדרכה שאם הם שומעים מה הם יעשו.
תעצום את העיניים ותחשוב מה היה עושה נתניהו אילו 7 באוקטובר, עם כל מה שקרה, עם הנרצחים, החטופים, הקרוטי עברים, הנאנסות, הכל. היה קורה כאשר נפתלי בנט או יאיר לפיד ראש הממשלה. אל תעשה את אותו הדבר. אתה לא יכול לרדת לאן שהוא יגיע. תעשה רבע מזה, הממשלה הייתה כבר נופלת. ולכן זה הטענה האמיתית שלי. אני מדבר עם הרבה אנשים, בטונים עוד יותר מפורשים לפעמים, כי אנשים שמכירים את הדברים, איש-איש רב השפעה בתחומו. לפעמים בהייטק, לפעמים בעולם האקדמי, לפעמים בעולם העסקי. לפעמים אנשים שהיו פוליטיקאים לשעבר. ואני אומר להם, מה שצריך להיות דבר אחר לגמרי. הם צריכים לעמוד... אני אמרתי פעם, אם גדי אייזנקוט היה עולה על שולחן, כי הוא קצר קומה, וקורא מי לאדוני אליי, לא מובן הדתי, אלא כדי לגמור את הסיפור הזה, היה לנו תוך ימים בודדים, 500,000 או 3,000,000 אנשים, 30,000 מהם בתורנות נשארים לישון מסביב לכנסת, עד שהכנסת נופלת.
בערוץ 14 אמרו שאתה מארגן פוטש.
אבל חברי הכנסת בפנים, שמזמן יודעים שבישראל אין הפרדת רשויות, לא רק שאין חוקה, ואין שני בתים לפרלמנט, אין הפרדת רשויות. הרשות המבצעת השתלטה מזמן על הרשות המחוקקת. אין שום פעולה משמעותית בכנסת. רק תסתכל על הביזה הנמשכת של התקציב או על חוק ההשתמטות, תוך כדי מלחמה שקוראים לנו לאחדות בכלל. אז לעזוב את דיוני הכנסת, לצאת אל המפגינים, להיות איתם בהפגנה ובאו עלים מסביב, להגיד אנחנו לא דנים, מה שקורה בכנסת זה קרקס, להתראיין לכל התקשורת בעיתון, לדרוש מההסתדרות, מגדולי המעסיקים, מהרשויות המקומיות, מארגוני האקדמיים, מארגוני הסטודנטים, מהמכינות החילוניות, מתנועות הנוער, ממנהלי בתי הספר, להשבית את המדינה עד שהממשלה נופלת.
וזה לא פוץ?
עכשיו, זה לא שום פוץ', זה הדבר היחידי שנשאר לאזרחים כאשר לנגד עיניהם. אני רוצה להפנות לך לציטוטים מה ג'פרסון, זה דמוקרט גדול, מה הוא אמר על זכותם, כמעט חובתם של אזרחים, כאשר הממשלה בוגדת בייעוד שלה ונהפכת לבלתי לגיטימית בעליל. את כל הדברים האלה אנחנו לא רואים. עכשיו אני מספר לך, אני מדבר עם אנשים רבי השפעה, ואומר להם, למה אנחנו לא הופכים את השולחנות?
אז למה?
הם אומרים לי... אהוד או ברק, תלוי לפי הקרבה. השתכנענו שאתה משוכנע, אבל אתה לא הבן אדם היחידי בזירה.
אתה משוכנע כבר 5-6 שנים אולי או אפילו יותר?
לא נכון. אז אני
נגד נתניהו אתה משוכנע.
תשאל אותי, אחר כך אני אספר לך שגם זה איזה המצאה, זה נכון, אני מודע לזה, שזה נראה ככה, שברק הוא בטח שונא את נתניהו, כנראה את נתניהו, יש לו איזה אובססיה, לא שום אובססיה, אני לא שונא אף אחד, הוא כנראה בבחן, אני פשוט חושב ברצינות, כי אני מכיר איך הדברים נראים, במקרה אני מכיר גם נתניהו ואת כל הסכנים האחרים אישית, ואני חרד למה שקרה למדינה.
זה, זה היה... אתה כבר חרד עשור אולי.
כל פעם בדברים אחרים, זה נכון, כל פעם עם סיבה מתאימה. אז אני פשוט מעלה, אבל כשאני מדבר, אתה מדבר עם בן אדם רב השפעה במדינה, באיזה תחום אחר מתחומי החיים, כשזה מגיע למלחמה ולפוליטיקה, כל אזרח עוטה על עצמו את הדרת האזרח הפשוט. כולם מצטנים. אני...
אבל בוז'י הרצוג, נגיד, נשיא המדינה שאתה מכיר אותו טוב, אני מניח שדיברת איתו. כשאתה מתקשר לה ואומר לו, תראה עמוד שדרה, תצא נגד הממשלה, תצא נגד מה שהם עושים, והוא לא עושה את זה.
רגע, אני, לפני שאני אדבר איתו, אני לא מדבר איתו כל כך הרבה. אבל אני חושב שאחד הדברים הכי מביכים שקרו לנו לאורך השנה וחצי האחרונות, זה לפני 7 באוקטובר, זה השיחות הסכמה נשיאותית, לפי דעתי זה היה מרשם לפשרה רקובה, פוגעת במדינה, אבל כשתרצה תעשה פודקאסט על השנה הקודמת.
לא, אבל השנה הזאת, עכשיו נשיא המדינה, יש לו סמכויות, הוא יכול אפילו לקרוא לבחירות.
אתה כותב אותי מתוך נימוס, אני לא רוצה להתעלם מהשאלה שלך, אבל התחלתי לתאר משהו, את התגובה של אזרחים בעלי השפעה, הם אומרים לי, תראה ברק, השתכננו שאתה משמע, אתה לא בן אדם יחידי. אני, האזרח הפשוט רוצה לדעת, מה אני יודע, אפילו אחרי ששוחחתי איתך, גנץ לא יודע, אייזנקוט לא יודע, נשיא המדינה הרצוג לא יודע, לפיד לא יודע, ליברמן לא יודע, כל זמן שכל האנשים האלה שותקים. אז אני, האזרח הפשוט, מגיע למסקנה שלמרות מה ששמעת לך, לא הגיע עת לפעול. ולכן אני אומר לך, יש אחריות כבדה מאוד על האנשים האלה שהזכר, כבדה מאוד, בזה שהם לא מוצאים לא את השכנוע הפנימי, ולא את ה-courage of conviction, את הכוח שנובע מה... שכנוע הזה, לפעול בצורה שלא תשבור כללי, לא תשבור שום דבר, זה אי-ציות אזרחי. ביבי למד את זה בבית ספר תיכון פילדלפיה.
אז למה זה לא קורה? למה הם לא עושים את זה? לא דופקים על השולחן?
הציבור, הקולקטיב שלנו, קודם כל אני אומר באמת מה שאומרים אנשי מקצוע, אגב, שאני כל הזמן יש לי הרבה פסיכולוגים במשפחה, אמרתי, חסר לנו מקצוע פסיכיאטר, לא לבודדים, לקולקטיבים. אז קודם כל הציבור כולו נמצא במעין טראומה. מוקים ברגשות, רגשות אנושיים וטבעיים, אפשר לשפוט את זה, אפשר לבוא בטענות, של כאב עצום שלא השתחררו ממנו, של זעם עצום, של תחושה של, של אנונים, של השפלה, של קריאות לנקם, וכל הדברים האנושיים. אני אומר לצד ההבחנה שזה אנושי, ואתה לא יכול לשפוט את זה, אני אומר לך באחריות שזה לא מרשם טוב, לא למדינאות ולא למנהיגות. וצריך להבין את זה, צריך לגלות את האמפתיה מנהיגים, אבל הם צריכים גם להצביע לאור ולהצביע לכיוון, וזה מה שהקבינט הזה לא עושה מהיום הראשון. הוא לא נותן שום כיוון, לא עושה שום דבר חוץ מלא עושה כלום. ולכן, מכל הסיבות האלה, אנחנו נתקענו למצב הזה, ולכן התפקיד עבר לציבור. זה לא שהציבור בחר את הציבור, התפקיד עובר כאשר ברור שאצל אף אחד לא קורה כלום.
אז בוז'י הרצוג נחזור עליו, למה זה לא קורה?
לא, אני לא פרשן שלו, אתה צריך תראיין, תבקש ראיין אותו,
הוא לא, או לשאול לא מתראיין. אותו.
אני,
מהסיבות האלה אני מניח.
אני חושב שזה שגיאה קשה שלו. אני חשבתי את זה בזמנו, בכל השיחות הסכמה האלה, שפעם מדבר עליהם איזה פודקאסט רב, אני חושב היום. נשיא המדינה, אני זוכר כל הזמן, דוגמה מהחיים. הייתה מלחמת לבנון, הגיעה לנושא סברה ושתילה, התראו הפגנות גדולות, הייתה הפגנה גדולה, הייתה דרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית. מנחם בגין, אני יכול להגיד לך, ראש הממשלה לא אוהבים להקים עבד חקירה ממלכתיות. לי יצא להקים שתיים, אני חושב, בטח ועדת אור שעסקה.
לא, שלא יצאת ממנה טוב, אבל לא נתייחס לזה כרגע.
טוב, אבל אני לא, זה, הבנתי שצריך לעשות את זה. בגין מאוד לא רצה לעשות, ושרון, אפשר לתאר, עוד פחות רצה שתהיה ועדת חקירה ממלכתית. אבל אז קם נשיא המדינה, הוא לא קם לציבור אפילו. הוא ביקש את בגין להגיע אליו. הוא הגיע אליו. יצחק נבון אמר לו, תראה, אתה ראש האקזקוטיבה במדינה, ואני לא יכול להתערב במה שאתה מחליט, אני לא יכול להגיד לך אפילו מה לעשות. אני יכול להגיד לך מה אני אעשה. אם לא תהיה ועדת חקירה ממלכתית, אני אתפטר. הוא לא אמר את זה בציבור, הוא אמר את זה לבגין. בגין החליט שכן תהיה ועדה. בגין היה לו רגישות לחוק ולנורמות של שלטון, הוא היה... הוא היה פוליטיקאי ממולח, מתוחכם, ויודע לפעול מעל החגורה, מתחת החגורה, אבל הוא היה ישר, אגון ונאמן לשלטון החוק, מה שאי אפשר להגיד על נתניהו.
וגם לא על בוז'י הרצוג במקרה הזה.
לא, לא. בוז'י הרצוג לא מטיל ספק, לא ביושרו ולא בתואר כוונותיו שהכל יהיה טוב.
עמוד שדרה.
אבל מדוע הוא לא מקבל את ההחלטות, ובנקודות צומת מהסוג הזה, אומר לעם הצריות, העיניים נשואות אליו, ואיכשהו הוא לא חש את זה כדבר שקופה פעולה, אבל אני פה רוצה לעצור. ולכן אתה שואל למה זה לא קורה, קודם כל אני אומר לפי די זה יקרה. לצערי זה יקרה כל פעם בנזקים יותר גדולים. כשאתה שואל עכשיו אם היה אפשר לטפל אחרת במשהו, כמובן שהיה אפשר, אבל כבר לא עשו את זה. אז יש דברים שכבר אי אפשר לדון עליהם, כבר לא קיימים. ולכן היום זה יותר קריטי. בשום אופן לא לתכנת תגובה נחפזת פבלובית כזאת שמגינה על המושג המופשט הזה של הכבוד שלנו והזה וכן הלאה, ונתנו לנו מכה ועכשיו צריכים להחזיר וכן הלאה. אלא הדבר שקול, חטופים, הרגעת עזה, קירור הצפון, החזרת העקורים לבתיהם, יש עבודה עצומה לעשות בשיקום, וניצול ההזדמנות שנולדה מתוך שיתוף פעולה לפני כמה ימים, לעלות על המסלול האמיתי בדילמה שנמצאת מהיום הראשון, וגם היום לא מבינים, כאילו לא מתרגמים אותה להחלטה, להצטרף. לארצות הברית, להגיד לביידן, כן, אבל, יש לנו אבל גדול ומפורט, אבל אנחנו הולכים איתך, ועם הציר הזה של המדינות המתונות, מדינות השלום, מדינות הסכמי אברהם, והסעודים שרוצים להצטרף, יוצרים חזית מול ההתארגנות של מדינות סוררות, איראן, סוריה, חזבאללה, חמאס, חוטים וכיוצא בזה, אולי בגיבוי של רוסיה, ואנחנו מייצרים את הדבר האסטרטגי הזה שגם עוזר לנו ביטחונית, גם מחבר אותנו מחדש לארצות הברית שנגרם שם נזק עצום, וגם מהווה פתח להתחלת פתרון. אנחנו טובים, היינו טובים עד 7 באוקטובר להרוג את היתושים, תמיד היינו חלשים בלייבש את הביצה, עכשיו צריך גם לעשות את התיקון לגבי היתושים, להכין את ההרתעה, לשקם אותה, לשקם את היחסים בארצות הברית, ולהתחיל לחשוב על ייבוש הביצה של המזרח התיכון. זה לא יגיע מזה שנשמיד את כל הפלסטינאים, או זה שנכריז שכולם מעורבים, ואתה יכול להגיע כזה באמת לחזון מהיאור ועד הפרט.
בוא נעשה הפסקה עם הביצה. רציתי לשאול אותך על 7 באוקטובר, אז אמרת, היו שתי תיאוריות גדולות, 7 באוקטובר ו-1 באפריל. היית בעבר ראש אמ"ן, אתה יכול להסביר מה קרה למודיעין הישראלי? למה לא ראו את זה לפני, בשני המקרים?
קודם כל, אני לא יכול להגיד משהו חלוט, בלי שלמדתי את כל הפרטים, ולפי דעתי עניין של כמה חודשים, עד שכל יעלה. אבל יש כמה דברים שהם רואים אותם מיד. אני חושב שנפלנו עוד פעם, אחרי 50 שנה, לאותה מלכודת של קונספציה עמוקה, שמשפיעה על הצורה שבה המוח של האנשים, כולל החשיבה הקולקטיבית, מנתחת את המידע שישנו, דוחה דברים שלא מסתדרים בקונצפיה והולכים למה שיש מתאים בקונצפיה.
איזשהו עיוורון של הכוונות הצד השני.
זה עיוורון, כן, זה לא עיוורון מרצון, זה עיוורון שנוצר. הוא נוצר בין היתר גם בגלל הרמומיות ותכנון מפורט של הצד שני. יש פה השקעה, מחשבה עמוקה בצד השני. הם יודעים היטב בין היתר, אפילו כתוצאה מהמבצע שנכשל לפני איזה 5 שנים בחאן יונס. הם יודעים היטב מה אנחנו רואים. ולכן הם יודעים בהסתברות גבוהה מה אנחנו לא רואים. והם יודעים מה אנחנו לא יכולים לראות. אנחנו למשל לא יכולים לראות אם כל ההוראות מגיעות על דפי A4 כזה, בכתב יד, במעטפות חתומות על אופנועים.
אז אין האזנה, אי אפשר לראות את המסמכים האלה עוברים.
נכון, נכון. הם יודעים. ברגע שהם יודעים, הם יכולים לפזר סימני הרגעה מכל הסוגים, במקומות שאנחנו רואים, ויודעים לעשות את זה באומנות, נונשלנטי, אני יוצא לחופשה, כן, יופי, אתה יודע שאנחנו לא מתכוונים לכלום, אז בסדר, נמשיך את ההצגות.
אז ישראל מקשיבה לשיחה הזאת, נכון, חושבת שזה נכון, מה שקורה?
נכון, ולעומת את הדברים, ההכנות האמיתיות, להסתיר.
אותם אופנועים, כמו
שאתה. את השטש. ולמרות זאת מגיעים דברים, אנחנו יודעים שהייתה תוכנית חומת יריחו, והנגדית הזאת וב, אמרה, אני לא אוכל לתת לכם יותר התראה, הם גמרו את כל ההכנות לתוכנית הזאת ושת התוכנית.
והתצפיתניות, כמובן.
תצפיתניות שמזהות. יש הרדמה. אני הגעתי להיות ראש אמ"ן אחרי 9 שנים, אתה אוהב את המרווח הזה, 9 שנים אחרי מלחמת יום כיפור, וקודם הייתי פעם אחת שנה, אחרי שעוזי יאירי נהרג בסבוי, ביקשו ממני, לקחו אותי, הייתי מחט, שגמרתי להיות מחט, שאני אבוא להיות שנה באמן אחרי, החליף אותו, פשוט חירום. ואני הייתי אחרי לכתוב את הדוח התראה היומי. זה דוח כל יום יוצא. אני זוכר את חרדת הכל, שהייתי אלוף משנה. קצת הכרתי את אמן מהעבר שלי בסרט מטכ"ל, אבל היה חרדת קודש בפני כל... חרדת קודש. אתה שם את זה, ואתה שואל צריך עוד ועוד, ואחרי שהוצאת את זה, אתה לא ממשיך לעקוב אחרי הידיעות, שלא יהיה איזה משהו שמשנה, בימים רגילים בכלל. כשהגעתי ללשכת ראש אמ"ן, להיות ראש אמ"ן, בכניסה ראיתי 9 תמונות של קודמיי בתפקיד. 6 מהם גמרו את תפקידם שלא כדרך הטבע. היום ראש אמ"ן תפקיד מאוד מבוקש. אז היה תפקיד שאתה
בדרך כלל... גם אני לא בטוח היום, התפקיד, אחרי אהרון חליבה...
יכול להיות. לא, לא, הוא יהיה מבוקש חדש, כי אפשר לתקן את הכל בעשייה נחושה. אבל הגעתי ומצאת את המצב הזה. בדרך כלל זה היה תפקיד אחרון, גם של אלה שגמרו כדרך הטבע. הלכתי לדבר עם כל אלה שהיו חיים. יהושע סגי, שהחלפתי אותו, אלי זירה, שלמה גזית היה הכי משוחרר, כי גם שני אחרים היו תחת טראומה של ועדות חקירה. שלמה אמר לי, בבוקר, 6:30 בבוקר עם הקפה, אני שומע את ה-BBC, בדרך לקריה, הוא היה שכן שלי בנבר אסקו, לוקח 20 דקות, אני קורא את העיתון, וכשאני אגיע למשרד, אני יודע 80% מה שראש אמ"ן צריך לדעת.
רק מהתקשורת.
אחר כך, כן. אחר כך אני יושב 6 שעות וקורא חומר בשביל להשלים את הסיב. אני הבנתי שאין לי סיכוי לקרוא חומר ולהבין אותו, להבין, שלמה קרא חומר הרבה מאוד שנים, וזה שהוא נהיה ראש אמ"ן. היה כבר אז את יחידת הבקרה באמ"ן. אבל היו שולחים לשם כמו לגלות את כל אלה שלא נמצא להם תפקיד יותר מתאים לקידום. אני אמרתי, לא, 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 לא אצלי. אחרי ששמעתי את הקונה, ואחרי שאני רואה מה קרה לכל יש גמור, אני לא סומך שום דבר. אני צריך במחלקת בקרה את החוקר הכי חריף, הכי חד, ושהאופי שלו הוא אופי מטריף.
זה האיף לך מסתבר שמדברים עליו.
נכון, זה הכי מטריף שישנו. מצאתי סגן אלוף צעיר בשם יעקב עמידרור, ושמתי אותו שם. והוא באמת היה כזה, הוא לא נתן לי שום דבר להיות, שום מצור. ואמרתי, אבל גם זה לא מספיק, זה מחקר, והוא זה עוד מחלקה מחקר, אני צריך משהו על ידי, אני לא סומך על עצמי שאני קורא, ואני בדרך כלל בן אדם עם די ביטחון עצמי, אני לא סומך על עצמי, בדבר שאני לא מבין בו. אני רוצה את הקצין הצעיר, העוד יותר צעיר, הכי טוב, את החוקר הכי טוב, האמיתי, שהוא יקרא על ידי ויהיה עוד מחלקת מחקר פרטית של בן אדם אחד שקורא חומר ואומר לי, מה כולם לא בסדר. ומצאתי רב סרן צעיר, קראו לו עמוס גלעד. עכשיו אני מזכיר את השמות, כי היום כל הציבור מכיר אותם, ויודע שזה שני אנשים חדים מאוד, אבל צריך למצוא אותם בין מאות אחרים ולהתעקש על זה.
אז בימינו, וגם אנו, כשהגעתי, אבל מה לא קרה?
חרדת הקודש נעלמה. היא נעלמה בכלל, היהירות שבה מדברים גם אנשי אמ"ן וכתוצאה מזה גם אנשי המערכת המבצעית, היא בלתי נתפסת. אנחנו פעם היינו נוהגים על פי הכלל מהמערבון, if you want to shoot, shoot, don't talk. לא היינו מדברים אף מילה על הדברים. כשאתה מסתכל רק, אתה שואל את עצמך, מה החלק לא של הביצוע של החיסול של המדעוי הזה, אלא של העובדה שכל תוך כדי קריצות ומקורות זרים, אבל כל הפנים נהרו ופרשנים התחרו בזה, איך שאנחנו... והיום מחסלים כל פעם איזה מישהו מכוח רדואן או מכוח מהנוחבות או בזה, משהו...
ומפרסמים
כל אחד, וכבר 7 מחטים, כאילו, זה אנשים שלפי דעתי ראש אמ"ן לא מכיר את השמות שלהם עד שהוא לא רואה שהם כוסלו, או לפני שמחסלים אותם, אז אולי מביאים לו לראות. ואנחנו נקלענו למצב של יוהרה, אנחנו מציגים בכל העולם הישגים מבצעים, בתוך איראן, אנחנו מתפלים לדעת איראן, אנחנו משוויצים כבר שנים בפעולות שאנחנו עושים בתוך איראן. מבחינתם הם לא חוצים שום קו שמחליטים לפגוע בתוך ישראל. הם חוצים הקו כשהם עושים התקפת טילים שלא נראתה כמוה בעולם עוד בשום מקום. ונכשלים גם, זה טוב. אז אני אומר, כל הדברים האלה משפיעים, וזה ליקוי מאורות, בלי ספק, אבל אני חושב שכמו, זה לא משהו שאי אפשר לטפל בו. וצריך תמיד להוסיף לזה את הצד האגמי. הצד האגמי לא יכול להישען על זה. תראו, מנסים להשוות את זה למה שקרה ב-9-11. אבל ב-9-11, עצם השיטה שהאלקאדה בחרו, להשתמש במטוסי נוסעים כטילי שיוט כבדים למטרות נקודה, דבר שאף אחד לא קרה אף פעם. ולכן, יכול להיות שלא העלו את זה בראש מראש. למרות
שגם... היו 13 אנשים, פה אנחנו מדברים על 3,000 חמאסניקים
גם שם בדיעבד, גם שם בדיעבד היה המון סימנים. אני זוכר את קלינטון אומר לי, קלינטון לא בוש הצעיר, אומר לי עוד בקיץ שקודם לזה, הוא אומר לי, מה שלא נותן לי לישון, זה שאנשי ה-CIA באים פעם אחרי פעם וה-NSA, ואומרים לי, אוסמה בן לדן מתכנן משהו ספקטקולרי. אצלו זה כן הגיע. אז אני אומר, יש אחריות כבדה על הצד המבצעי, כי יש פתרון פשוט. בסוף כששואלים, מה זה האפשרויות של האויב במקום הזה? הרי למטה זה חסום, אין מנהרות שחודרות. אז הדבר היחידי שנשאר זה לפרוץ את הגדר הזאת ולהיכנס ישר. ומה שלא שיערו זה לא שהם יכולים לפרוץ, לא העלו את זה, לא האמינו שהם יכולים. זה סוג של יוהרה, וזה סוג של עיבוד חרדת הקודש לגבי מה יכול לעשות. מה הוא יכול לעשות, יכול לעשות מה שהוא יכול. אז הוא, בטח אם יש לך חומר על זה, אז הוא יכול, והוא רוצה, והוא מתאמן, ויש דגמים. אבל אנחנו מתעלמים מהחלק בקיבעון המחשבתי הזה של האסטרטגיה. נתניהו, אני פעם שלישית בעיניך אחמילו, בעיניי זה סתם אומר את האמת, הוא לא יכול להיות אחראי לזה שלא הייתה התראה ב-24 שעות האחרונות, כי הוא באמת כנראה, אמרו לו ב-6-29. הוא גם לא יכול להיות אחראי לזה שהרמטכ"ל, או אלוף הפיקוד, או מפקד האוגדה, לא נתן הוראה כוננות עם שחר. קונוזים שח, מה קורה? כל הטנקיסטים בעמדות, אין חיילות במיטה, בפיג'מות, כולם בעמדות הצפית.
ואז אפשר לעצור לחוות חלק מהמתקפה.
במקום, שישה מזלטים משוטטים מעל הגבול, כל אחד יש לו גזרה של 10 קילומטר, שני מסקרים באוויר וכן הלאה, וגדוד שעבר ככוננות לעזה, הוא לוקחים אותו ומסיטים אותו, והוא יגיע כבר עוד שעתיים. הדבר הזה יכול לקרות, קוננות עם שחר, זה פרקטיקה מאז גדעון והמדיינים, ולא להלשין שגם את זה אנחנו... כשאתה לא עושה קוננות עם שחר, אתה משלם את המחיר.
שגם זה יוהרה?
זה גם כן פרי הרגל, אבל זה פרי הרגל שהוא חלק מתוצאת העורמה של הצד השני, אבל אנחנו כבר עוברים לשאלה של האחריות האסטרטגית. הרי אם היינו עושים את זה, את מה שתארתי כרגע, כשהזיקים האלה משוטטים באוויר, הרע שלהם הוא חפץ קטנטן, ובלילה גם לא רואים את הרע שלהם, אגב, במסגרת הסידורים, אפילו ב-4 בבוקר, מורים למסיבה להתפזר, ב-6 יש רק את המארגנים שלה. זה דברים קשים, אבל שהיו יכולים כולם לקרות. אבל בהחלט יכול להיות, שאילו היה מסתובבים מלטים באוויר, מלטים חמושים באוויר, שומעים אותם בכל הרצועה. וברגע שומעים אותם, הם מבינים שיש כוננות מילן. אז גם אם זה שעתיים לפני, הוא מבטל את זה.
כן.
הוא מבטל את זה ברשתות שלהם. אצלנו זה מתפרש עוד פעם, עוד פעם נתפסנו, שיבשנו את הפעילות ביהודה ושומרון, טרטרנו את כל הצבא, הזנקנו בבוקר, עשינו וכל זה לשווא, הרי אמרנו לכם מראש, כל אלה שאמרו שזה תרגיל, זה תרגילים, הם עושים תרגילים, אולי זה בשביל להפחיד אותם. יש כאלה שאומרים לי, אני לא בדקתי את הנתונים לסוף, שקרה דבר קצת דומה בפסח. שפסח הייתה איזה כוננות, גם כאיזה סימנים לא ברורים, וננקטו כל מיני פעולות,
ואז הכוננות
לא הייתה, ובזמנו זה פורש, עשו עוד תרגיל, אולי תרגיל עלינו קצת לטרטר אותנו לקראת החגים, אבל לא מבינים שבסוף, ואני מכיר את זה מניסיוני כמי שהיה מארגן פשיטות וכל מיני מבצעים צריך לעשות אותם בהפתעה, אין דבר יותר פשוט מאשר להגיע להפתעה במבצע שאתה מתכנן אותו מול אויב, במקרה הזה אנחנו שהוא בשגרה. מדוע? משום שאתה מחכה. אתה יכול לעשות את זה 100 פעם להתכונן, ואתה מחכה לבצע רק בפעם שבו השגרה נכשלה משום מה, ורק אז אתה עושה, רק אז נגיע למימוש. לכן זה מלכודת לא פשוטה. אבל אני חוזר לאחריות של הגוף. המסגרת המחשבתית עוד מושפעת, כי זה בני אדם, והם מקבלים סמכות, וחלק מהם מקבלים אותה ישירות, לא בשמועה, אלא מפי הסוס. כאשר האסטרטגיה של מדינת ישראל, במשך 5 שנים או 6 שנים, היא שאנחנו, החמאס הוא נכס, והרשות הפלסטינאים היא נטל, במקום שזה יהיה להפך. ויש לזה הנמקות. ונתניהו אומר, כל מי שתומך בזה, שנחסום את האפשרות למדינה הפלסטינית, צריך לתמוך במדיניות שלי לשחד את החמאס, הוא לא קרא לזה לשחד, בפרוטקשן מני, באמצעות הקטרים, וכן הלאה. ואני לא יודע אם צריך לשמוע את ג'ו סקרבו במורנינג ג'ו, חוקרת ברקת. נשאל אותו, ברקת נתאר אותם כנאצים, הם נאצים, אנחנו יודעים שהם נאצים. הוא אומר, ונתניהו לא ידע שהם נאצים לפני 7 באוקטובר, והוא מגמגם בסוף, הוא לא, בעצם הוא ידע. אז הוא אומר, אז למה הוא מימן את הנאצים האלה? נתניהו בקולו שואל מראיינים בארצות הברית, אני מסתובב שם לא מעט, ואני לפעמים רואה טלוויזיה שלהם יותר מאשר שלנו. אז הוא אומר, מה אתם מדברים? מה זה אתם מספרים לי שדורשים בישראל ההפגנות האלה שאני אתפטר, או אתם מראים לי תוצאות של סקרים שכאילו רוב הציבור דורש? למה אתם לא דרשתם מבוש ג'וניור להתפטר אחרי 9/11? אז מישהו שם באחת התחנות אמר לו, כי בוש ג'וניור לא מימן במשך 5 שנים במיליארדים את אל-קאידה, ולא טען אף פעם שאל-קאידה הוא נכס, והמתונים בעולם המוסלמי הם נטל. לא היה שום תיאוריה סביב הדבר הזה. לחשוב שהאסטרטגיה הזאת לא מחלחלת ולא משפיעה בין היתר על על עיבוד חרדת הקודש, ועל זה עידוד הדדי, נתניהו חושב שהוא מורתע, כי יש לו מגעים איתם מעבר לראשים של כולם באמצעות אני זוכר, הוא לא שלח את הפתק הזה, סינואר, את הפתק שכתוב עליו תיקון מחושב, סינואר לא שלח לא לרמטכ"ל ולא לראש אמ"ן ולא לשר הביטחון, שלח אותו לביבי ישירות, והשליחים הסודיים שיצאו מטעם ביבי לדוחה, לשכנע אותם, את הקטרים, להמשיך לממן את לא דבר פשוט, אחריות היא כבדה מאוד. ב-7 באוקטובר קרסו 3 תזות מרכזיות שהיו בליבה של האסטרטגיה, כל שאפשר לקרוא לזה ככה, של נתניהו. האחת, זה הרעיון שאתה יכול לראות בחמאס נכס ולממן אותם ובאלה נטל ולא תשלם על זה מחיר, והמחיר הוא שמי בעצירי המחדל הכי גדול מאז הקמת המדינה. האשליה השנייה שאפשר לנווט מדינה כמו ישראל בסביבה עוינת כמו המזרח התיכון, וזה באמת סביבה קשה, סביבה שאין בה חסד לחלשים. אין הזדמנות שנייה למי שלא יודע להגן על עצמו. אני פעם השוויתי את זה שהייתי מדהים לווילה בג'ונגל, בתוך הג'ונגל תקשיב לברמס ותשתכשך בג'קוזי, אתה יוצא החוצה, תהיה עם האצבע המורה בתוך שמורת ההדק, מוכן לשחות את ההדק בחלקי שניות, אחרת פשוט לא תשרוד. אז בתוך המצב הזה, לגלגל את הדבר שהוא אומר, זה אנחנו אומרים, והוא האבא של החיבוק של החמאס, ולחשוב שזה לא מחלחל אל כל הדרגים אחרים, זה גם התזה השלישית שקרסה, זה שאפשר לעשות הבקעה אל העולם הערבי ולעולם המוסלמי, ולהתעלם מהפיל הענק הזה, הפלסטיני שעומד בחדר.
ניהול הסכסוך.
כן, וכל הדבר הזה זה אוסף של כישלונות. אני אומר, אתה שואל מה קורה לנתניהו, אני אומר לך, הוא רובצת עליו, אשר כללת עורמת ההיסטוריה. היה לנו היסטוריון גדול, אחד הכי חשובים שלנו, יעקב תלמון, שכתב ספר פעם, חידת ההווה ועורמת ההיסטוריה. נתניהו עלה על גלי האמירה, אני זה שארסק את החמאס. אני חושב שכבר אמרתי לך את זה, אז אם כבר אמרתי פעם.
שומר ביטחון ישראל.
הוא אמר, אני שומר ביטחון ישראל, אני ארסק את החמאס, קיבל את שביעי באוקטובר. הוא זה שאמר, אני אבלום את האיראן, אני חושב שזכרתי את זה קודם, אז ככה זה רק פעם אחת, קיבל את אבי הפצצה האיראנית. הוא אמר, אני היחידי שמסוגל לבלום את המדינה הפלסטינאית, הוא יקבל מדינה פלסטינאית שמוכרת על העולם מעל הראש של ישראל לפני שהיא קמה.
ועדיין 18 מנדטים לפי הסקרים, וקואליציה 64 שמחזיקה אותו בשלטון.
כל אחד מסתכל מה שהוא רוצה. אני מסתכל נתונים אחרים. 4 מכל 5 אנשים בישראל אומרים שנתניהו הוא האחראי העיקרי, הראשי, למחדל הכי גדול בתולדות המדינה. עזוב אותי מה זה אומר כרגע במנדטים. כרגע במנדטים, אני לא מאמין לא במנדטים שהם בחניית ביניים אצל גנץ, ולא מדעתים שעזבו את ביבים, כנראה עזבו, אבל זה לא אומר כלום, אז הם יכול להיות התייצבו אצל יוסי כהן וגדעון סער, או יועז הנדל, או נפתלי בנט. אני לא מתייחס אליהם, אני מתייחס בתוך 5 אזרחים מבוגרים, חושבים שאתה אחראי העיקרי למחדל הזה, אתה לא יכול בקלות לצאת מזה. ולכן הוא צריך את הזמן, והוא צריך שהמלחמה לא תיגמר, ושלא יהיה בהפסקות ארוכות מדי, כי אם תהיה הפסקה 3 חודשים, אז ידרשו דין וחשבון, יגידו יאללה, להתפטר, להביא בחירות מיד וזהו. גם אם הם מסתכלים על הצדדים האחרים, 3 מכל 4 ישראלים אומרים, וזה, אגב, זה גדל, לאט ובהדרגה משבוע לשבוע, 3 מתוך 4 ישראלים אומרים, הוא צריך להתפטר. חלק אומרים מיד, חלק אומרים בסוף המלחמה, ותזכור, עדיין מלחמות בתודעה הישראלית, הכי מוצלחת בתולדותיהן, לוקחה 6 ימים, הכי תובנית, לקחה 20 יום.
ואנחנו זה, פה ב6 חודשים.
ואנחנו עכשיו כבר 6 חודשים. תחשוב כמה זה מעצים את החמאס ואת סינואר בתודעת העולם המוסלמי הערבי, בתודעת השכנים, אחרי שכולם כבר התיישרו, מוטה ישראל, זה מעצמה גרעינית, צבא הכי חזק באזור, אין שום דבר שפה לעשות להם. יש כאלה שניצת להם דמיון, הוא לא צריך פצצת אטום, צריך 1,000,000 איש שיבואו עם כלשונים ועם שבריות. ומה ישראל תעשה? מה, היא תהרוג את כל המיליון? היא תספיק להרוג את כל המיליון וכן הלאה. זה מצית את הדמיון, זה אתגר גדול, לשקם את ההרתעה. יש פה תיקון
אפשרי?
ענק שצריך לעשות. אפשרי בטוח. כל אפשרי, משום שבאמת, בניגוד לחרדה הראשונית שנתניהו עוד דואג לעורר אצל אזרחים, כאילו נתגלה פה איזה כשל סיסטמי בלתי ניתן לתיקון, הוא הרי מזהיר אותנו כל הזמן, אם לא תלכו איתי, יבוא עוד טבח.
באוקטובר, כן.
עוד טבח, כן. לא יבוא שום עוד טבח. זה לא דבר סיסטמי. זה שגיאות קשות מאוד, מחדלים קשים מאוד, יש לו חלק כבד באמת בתוכם, למרות שהוא לא אחראי לצד הטכני, אבל דבר שקל מאוד לסגור אותו. הרי כל מה שצריך זה לקיים את הפרקטיקות הצבאיות הרגילות, אני זוכר
אולי
שנים.
אולי יבואו מהצפון, אבל זה היה, את עזה אנחנו הרסנו, אבל חיזבאללה עדיין חזק.
נכון מאוד, אבל זה חוזר למה שפתחנו, לאינטרס העמוק שיש לנו, אנחנו מדינה הכי חזקה במזרח תיכון.
עדיין.
אבל עדיין, ואנחנו לא יכולים לעשות כל דבר לבדנו, בטח אין לנו, אין משפט קיום לרעיון יצירתי ללכת להתעסק עכשיו בבת אחת בכולן, זה לא חכם, הם לא נעלמים, האיראנים לא נעלמים, כי היו אויב כבר לפני 9 שנים או 19 שנה, והם ימשיכו, והרעיון האיסלאמיסטי לא נעלם, והרעיון החזבליסטי לא נעלם, ולכן צריך להרחיק אותם מהגבול. הגבול, ואם יש הזדמנות צריך לתת להם מכה, שום דבר הוא לא הקשבה לכל הדם הרותח של הציבור באותו רגע, זה שגיאה היסטורית תהיה, ושום דבר לא מתקבל באיזה חיפזון, ובטח לא כשאין אימון לאנשים שהשיקולים שלך בכלל, הם שיקולים שקשורים לטובת המדינה ולטובת החיילים ולא דבר אחר.
אז התחזית שלך, בוא נלך חצי שנה קדימה ושנה קדימה, מה הולך לקרות בישראל? והאם אפשר להשתקם בזה ואיך?
לא, אני יודע מה צריך להיות. אני לא לוקח אחריות על מה...
צריך לסיים את המלחמה.
אני לא יכול לקחת אחריות על מה יקרה. אם נתניהו ימשיך להיות בשלטון, אז זה יכול להיות עוד הרבה יותר גרוע.
ואתה מעריך שהוא ימשיך להיות בשלטון או שזה מתחיל להתמוטט?
הוא עדיין לא מתחיל להתמוטט. אבל כדי שהוא יתמוטט צריכים לקרות דברים. היה צריך לקרות על ידי האופוזיציה. אתה צריכה להביא ולהשביט את כל המדינה, להפסיק את הדיונים בכנסת ולעשות את המצור הזה, את השביטת שבט מסביב לכנסת. זה לא שום פוטש ולא שום דבר, זה הדבר המתבקש כאשר כולם איבדו את האימון בנתניהו. ויש לנו דילמה, האם אנחנו הולכים בעקבות מאבק ההישרדות של נתניהו, אבל בעצם בכיוון של בן גביר וסמוטריץ', או שאנחנו הולכים בכיוון האלטרנטיבי, הולכים לפתוח אופק חדש למזרח תיכון אחר, עם הערכות עם האמריקאים והמשטרים המתונים מול האיכות האחרת של הצורים. לי אין שום ספק במה צריך לבחור. אני חושב שזה עיוולת, עיוורון וטמטום לא לבחור את הדבר הזה, וזה יכול להיות אסון לאומי אם אכן לא נבחר את זה, כי נתניהו ימשיך להישאר בשלטון ולדרדר את כל העניין. כל פעם, בעוד פעם, אני כל הזמן נותן לו את האשראי שזה לא באופן מודע. זה פשוט הצירוף של הטוויסט הזה שלא מתיר לו אפילו מקום לאיזה דיסוננס קוגניטיבי, יחד עם הראייה הזאת של עצמו כמושיע. אתה יודע שהוא כבר לא מושיע רק אותנו, הוא כבר מושיע את אירופה מהאיום האיסלאמו-נאצי. הוא מושיע את העולם מענני השערה שמתקדרים על האופק. אבל זה אותו אחד שהטביע את הטיטניק, אז מה אתה רוצה ממנו? מה זה? זה רק בראש שהוא, אתה יודע, אמר לי איזה חבר ב-DSM של פסיכיאטריה, יש הגדרה לנרקיסיסט. ויש אפילו הגדרה לסיביר נרקיסיסט, נרקיסיסט רצי. אין הגדרה לטוקסיק נרקיסיסט, לנרקיסיזם רעי, למרות שיש יותר מדוגמה אחת היום בפוליטיקה העולמית של דברים כאלה. אז קשה להתמודד עם זה. זה איש מוכשר, הוא לא לייטווייט, הוא איש מוכשר. הוא חושב, הוא מבין היסטוריה, הוא עתיר ניסיון בפוליטיקה, והוא מתמרן עם חולשות אנוש מסביבו, ושל אנשים חלקם מתמימות וחלקם מחולשה, לא מגיבים כמו שהם יוצחים. וזה מעביר את הכדור אלינו, אליך, אל האזרחים במדינה. כי זה המדינה שלנו בסוף, וכשרואים ברור שמובילים אותך לתאום, אז לא ראוי לאמץ את הדוגמה הזאת במדעי המדינה, תמיד מזכירים, זה ראש ממשלת מוזמביק, ואני לא זוכר איזה ארץ בתחת לסערה, שאמר לעמו, אנחנו עומדים על סף התאום, ואני נחוש בדעתי להמשיך לצעוד קדימה.
אז אתה לא אומר שאנחנו לא צריכים להיות נחושים.
אנחנו צריכים להיות נחושים מאוד בלמנוע את הגלישה לתהום.
לפני פסח שאלה האחרונה, אני נוהג לשאול אותה הרבה, אופטימי, פסימי?
אני אופטימי כל הזמן. אנשים שואלים אותי, אמרתי, תראו, אני לא יכול להבטיחם שלא יותר גרוע. בסוף אנחנו נצא מזה. אנחנו נצא מזה, יצאנו מדברים קשים מאוד, אנחנו נצא מזה, זה נכון שמצליחים לנרמל לנו דברים לא נורמליים, הרבה מהדברים שקורים פה כל יום, כולל ההמשך של ההפיכה המשטרית, היא נמשכת, הביזה הזאת של האוצר, חוק ההשתמטות שמעבירים בדיוק עכשיו מהלחמה, ועד תיקוני הבריכת שחייה, תוך כדי כי הוא משתמש בקיץ בזה.
אז למה אופטימי?
כל הדברים. אני אופטימי משום שבסוף, קודם כל משום שבסוף דברים לא יישארו, אנחנו לא עם שמקבל, אנחנו עם טוב, העם הוא מצוין, חלק נגררים אחריו, ואני בטוח שבסוף יגיע הרגע שכל הדבר הזה יתפורק כמו מגדל קלפים. אבל חוץ מזה, זה גישה נכונה להיות אופטימי בכלל החיים. זה,
אתה ממליץ.
צ'רצ'יל אמר פעם שההבדל בין פסימיסט ואופטימיסט, הפסימיסט רואה את את הקשיים בתוך כל הזדמנות, והאופטימיסט רואה את ההזדמנויות, בתוך כל קשיים יש פה הזדמנויות, אני כרגע הזכרתי אותם למשל, מה שנובע מההצלחה של הברית ההגנה האווירית הזאת. אבל הצורה היותר נכונה להציג את זה הייתה של שמעון פרס. שמעון פרס היה אומר, הבחנתי שהאופטימיסט והפסימיסט מתים באותו יום מאותם סיבות, אז למה לבזבז את החיים שלך בלהיות פסימיסט?
אהוד ברק, תודה רבה.
תודה לך.
ארץ השבוע כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, נערה מלכין ומאיה בן ניסן. חג פסח שמח שיהיה, בשבוע הבא נשדר לקט ממיטב השיחות שלנו בשנים האחרונות, אתם מוזמנים להצטרף, בינתיים להתראות.